ככה מוחלטת בחוכמות הלימודיות, במתמטיקה, גיאומטריה ובהיגיון, בלוגיקה, מה שקוראים מדעים מדויקים, בטחו הנפשות בכל מה שאמרו בטבע, פיזיקה, ביולוגיה, אסטרונומיה, ובמה שאחר הטבע, שזה במדעי האלוהות, ונחשב שכל מה שאמרו הוא מופת, כאילו דבר שהוא הוכח בראיות מוחלטות. ועכשיו הוא מתחיל לבקר את הדברים שהוא הציב מקודם. והאם לא תטיל ספק בטענותיהם בארבעת היסודות, תחילה, ותטבע אותם, את הפילוסופים, כאילו תבקר אותם בעולם האש, אשר הם טוענים ששם האש האתרית, שאין גוון לה, אשר ימנע גון השמיים והכוכבים. כלומר, הרי יש לפי הפילוסופים ארבע טבעות של יסודות, הארץ, המרכז, המים מקיפים אותה, אחר כך אוויר ואחר כך אש, וכל אש שמתגלה בארץ מקורה באותה טבעת אישית חיצונית. אז הוא שואל, מתי השגנו אנחנו אש יסודית? כאילו, ראית פעם כזה דבר? ראית את האש המקורית? אבל איכות חמה בתכלית, כלומר, ריהל טוען שהאש היא לא יסוד, אלא היא איכות. כלומר, מדובר בחום שבא לידי ביטוי, אם זה בעץ וככה, אם במתכת וככה. אבל תהיה איכות. איכות זה כשאתה שואל על משהו איכות, אתה יכול להגיד חם או קר, לח, אבל זה לא יסוד. אם תחול בארץ, תהיה גחלת, ואם תחול באוויר, תהיה שלהבת, ואם תחול במים, תהיה רותחים. אז לשיטתו בכלל האש זה לא יסוד, אלא טמפרטורה בעצם. ומתי ראינו גוף אישי ואווירי נכנסים בחומר הצמחים ובעלי החיים עד שנגזור שהוא מורכב מארבעה כולם, אש ואוויר ומים וארץ? ראית פעם איך בעל חיים מתרכב מארבע יסודות? נניח שהשגנו המים והארץ והשתנותם והיכנסם בחומר הצמחים, אני רואה בצמח גם מוצק וגם לח, אך לאוויר ולחום השמש עזר בהוויה בדרך האיכות, לא בגוף אש ולא בגוף אוויר. זה נכון שלכל בעל חיים ואפילו לצומח יש חום גוף מסוים, לצומח אני לא יודע, אבל לבעל חיים כן, אבל זה לא שאש נכנסת בו, אלא כמו שאמרנו, טמפרטורה זה מקרה, זו איכות, איך בגוף. או מתי ראינו אותם מתפרקים אל אלה הארבעה בעינם, אם ראינו פעם איזה פגר שמתפרק חוזר לארבעת היסודות, כמו שהם מסבירים. אם מתפרק חלק, דרך אגב, סתם ככה, כל התזה הזו, כאילו שיש ארבע יסודות שהם מהווים כל נמצא, וכל נמצא גם חוזר אליהם ומתפרק וכו', אז הביקורת פה היא צודקת לגמרי, אבל יש פה עיקרון שהוא נכון גם היום של חוק שימור החומר, כאילו שבעולם יש איזה סך, כן, מסת חומר מסוימת בעולם, והיא כל הזמן פושטת צורה ולובשת צורה, אבל היא אף פעם לא משתנה. המכלול הוא לא משתנה. יש משהו יפה דווקא בעיקרון הזה. כן.
זה לא שהוא מגיע פה, כאילו, בסוף הספר, כל הספר הוא כאילו דיבר על זה, כאילו, כן הוא דיבר על ארבע יסודות, ולא ערער.
תשים לב, גם פה הוא לא אומר שאין, הוא רק אומר, תשאיר את זה בצריך עיון כבר, זה לא שהוא מוחץ את זה, והוא מדבר על טבלה כימית של 104 יסודות, הוא לא ידע את זה, רק הוא אומר שלא ראינו את זה, כן, וזה, אני אומר, לדעתי זה אחד הקטעים החזקים מאוד בספר, כי בעצם מה הוא טוען? שמדע צריך להיות אמפירי, אתה צריך להוכיח את דבריך על ידי תצפיות, כן, במעבדה, טוב, נוכיח אם אריסטו צדק או לא צדק, זה הכל, ולא בהשערות. כן, מעניין כאילו שאף אחד לא ראה את הריהל הזה, כאילו גם בעולם הגוי, וזה איפה היו כולם, נראה כאילו שהוא הקדים את זמנו באיזה 300-400 שנה לפחות, במה שהוא אומר פה. כן, רק הוא לא הוכיח הפוך, זה נכון, הוא הטיל ספק אבל.
אבל
הספק באותו
עולם כבר
דרשת
תגובה.
נכון, כן. מה?
שאלו איך שכל הרבנים הגדולים לא רואים את המציאות לבחר, כל כך כאילו שקועים בזה, זה ספר שהוא קרא על הספר, הוא מוכתם על תרומה על היסטוריה, על על איך שיטות מדעיות השתנו בעולם. עכשיו אנחנו מדברים תמימות עכשיו, שהגיע מישהו עם תיאוריה חדשה ומוחזת וישב פה מלחוב רב. כמה זה לא היה ככה וכמה...
מלחמות.
מלחמות עד שבסוף איזה שיח מפקס לכל קצת הזאת תהליכים
מרופים. אולי זה לא עיקר גלים כי זה בסוף הכוזרי, כנראה רוב הקוראים כבר התייאשו. לא הגיעו למאמר החמישי. ככה נראה. תראה, אני חושב שיות הוא מדבר על יהדות, בגלל שהיהדות בעצם, כל הספר הזה, כל החידוש של הספר הזה זה ההתגלות, נכון? שהדרך אל האלוה זה לא בכוונה רצויה, אלא במעשה רצוי שהאלוה אמר לך שהוא הרצוי. עכשיו, מה הוא בעצם עושה פה? הוא בעצם אומר, בסדר, צריך לחלק בין ההישגים של הפילוסופיה במדעים המדויקים, שזה 100%, לבין הטבע, שזה בערבון מוגבל, לבין מה שמעבר לטבע, כן, מטאפיזיקה, דיינו מדעי האלוהות, שזה בערבון עוד יותר מוגבל. עכשיו, היות ובזמנו זו הייתה תזה כאילו מאוד מאיימת על היהדות, אז כן, איך האלוה יודע אותי, ומה פתאום הוא משגיח עליי, מה הוא משתנה וכו' וכו'. אז הוא מתמודד עם זה, הוא מתמודד עם זה בעריכות אפילו. כן, אם מתפרק חלק אל הדומה לעפר, הרי אינו עפר אלא אפר, ראוי לרפואה כלשהי, אפשר כאילו לעשות עם זה משהו. והחלק המתפרק אל הדומה למים, אינו מים אלא תמצית או לחות, ארסית או מזונית, זאת אומרת, אולי אתה יכול לשתות, אולי זה מסוכן, לא משתייה. והחלק המתפרק אל הדומה לאוויר הוא כיתור או עד, לא אוויר ראוי לנשימה. כי נגיד שאתה שורף משהו, אז נוצר לך משהו שדומה לאפר, דומה לאוויר ודומה למים. ואלה גם כן פעמים רבות השתנו אל בעלי חיים או אל צמחים. כן, כלומר, לא תמיד דבר מתפרק עד הסוף, אלא שבעל חיים טורף בעל חיים אחר, או נבלה נרכבת באדמה ואז הצומח ניזון ממנה, אין פה התפרקות. איפה התפרקות אל היסודות? או יקשרו אל חלקי הארץ ויעברו מהשתנות אל השתנות, ובאופן נדיר יקרה שההשתנות תהיה אל יסוד טהור. אכן, אחר החקירה יצא לנו ההכרח במאמר, בחום והקור והלחות והיובש. כלומר, יש לכל גוף, יכול לתאר אותו בטמפרטורה וגם ברמת לחות או יובש, ושהם איכויות ראשוניות, לא ימלט מהן או ממיצועיהן, כמו פושר, גוף מן הגופים. כן, כל גוף הוא, אתה יכול להגיד עליו חם או קר, או טמפרטורת החדר, או לח, כן, נוזל או מוצק, או משהו צמיגי וכו'. ושהשכל יפרק המורכבים עליהן, אל ארבעת האיכויות הללו, וירכיבם מהן, ויניח להן עצמים נוסעין אותן, ויאמר אש ואוויר ומים וארץ, בציור ובמאמר. כלומר, בעצם מה אומר כאן ריאל? שאש זה בעצם ביטוי לחום, היא נוסעת את החום, אוויר זה ביטוי לקור, מים זה ללחות, וארץ זה ליובש. בקיצור, לדעתו, אין ארבעת היסודות, אין כזה דבר ארבע יסודות. אולי באופן מושאל מבטאים את ארבעת האיכויות שאתה יכול להגיד על כל גוף. אז האש היא מבטאת הכי טוב את האיכות החום, האוויר את איכות הקור, המים את איכות הנוזל, והארץ את איכות המוצק. אבל בעצם
האוויר את
איכות הקור? כן, כי האש את איכות החום. אז מה תשאיר לאוויר? נכון שיש אוויר חם ואוויר קר, אתה לא יודע אם זה בחורף או בקיץ, אתה צודק, אבל מה נעשה? כן, אז זה בציור ובמאמר, הכוונה בהפשטה שכלית, אתה מדבר על ארבע יסודות, לא בשהם היו אי פעם פשוטים, כאילו האש היסודי חוץ לשכל, דיינו במציאות, והתרכב מהם כל מתהווה. ואיך יאמרו זה, איך הם אומרים שהיו ארבע יסודות, והם יאמרו הקדמות, ואם כן לא חדל האדם, הקושיה פה היא על אריסטו ולא על אפלטון. הרי אריסטו טוען שהעולם הזה קדמון כפי שהוא. כלומר, תמיד העולם היה כף. כאילו, אפלטון טוען שהיה חומר יולי קדמון, וממנו התהוו ארבעת היסודות. הקושיה פה רק על אריסטו.
אם זה חשוב לדעת כאו שוב שאדם, שאדם יוצא מהאדמה ומהמים,
בסדר, אני לא נוטה לקבל את הדברים הללו כפשטם, אלא אני באמת נוטה לקבל שבגוף האדם יש, אתה רואה בגוף האדם שיש בו מוצק ונוזל, כן? זה בעצם מה שחזל אמרו, שהוא גיבל את עפרו, כמו שילדים משחקים בחצר של הגן, עם מים וחול. ככה אני לא...
דם ובשר.
כן, דם ובשר, או מוצק ונוזל, בכלל, כן. מין גיבול, גיבול כזה, כן? גבילה כזו. ככה אני נוטה להבין את זה, כן, עפר מן האדמה, כן, זה הכוונה כך.
אז השם אדם לא קשור למשל?
זה קשור, בסוף זה קשור, כן, כי עפרת ואל עפרת שוב. ואיך יאמרו זה? לא, הכוונה היא שבאמת האדם הוא חומרי, והדבר הכי... החומר הכי יסודי בעולם זה הארץ, כן, זה כן קשור, רק לא באופן פשוט, לא כפשוטו. כן, יצר אותו אפר מן האדמה, יש בו חומר, ויפח באפר נשמת חיים, אבל יש בו חיות שאין בה דומם. כן, כמו שראינו שבעצם יש את הדומם, שהוא בא לידי ביטוי הכי מובהק באפר או באדמה, ואז יש צומח וחי ומדבר וכו'. ואיך יאמרו זה, והם יאמרו הקדמות, ואם כן לא חדל האדם להתהוות מזרע ודם, והדם מהמזונות, והמזונות מהצמחים, והצמחים, כמו שאמרנו, מזרעים ומים אשר השתנו למזון מתאים להם, בעזר מהשמש והאוויר והארץ, ואפילו לכל הכוכבים יחסי הגלגלים, רושם ועזר בו. הרי זה הספק ביסודות לפי דעתם, ועד כאן הטלת הספק. ביסודות, ובייחוד אם תגיד שהעולם הוא קדמון כפי שהוא, אז מה ראית לדבר על התחלה מהיסודות? אבל לפי דעת התורה, הנה השם ברא את העולם כמו שהוא, וחיותיו וצמחיו מעוצבים, ולא יצטרך להקדמת מיצועים והרכבת מורכבות. כלומר, באמת האדם, העולם ברגע אחד או בשישה ימים, לא משנה, נהיה בלי הרבה דרגות ביניים כפי שהוא מוכר לנו. ובהכרה בחידוש יקל כל קשה ויתאפשר כל נבצר. ברגע שאתה מאמין בבריאה בעולם מחודש יש מאין, אתה לא צריך לתת הסברים פיזיקליים לבריאה. הפיזיקה מתחילה מהיום שאחרי הבריאה, היא מתארת את הבריאה, אבל היא לא, כן, היפלא מהשם דבר, זה מיותר להסביר את איך התהוו הדברים. אם תדמה שזה העולם, כן, יש בזה גם הרבה עומק במשפט הזה, כי בעצם הפיזיקה זה, כן, זה, אני חושב שהחוקים באו אחרי הטבע, כאילו האדם מסתכל על הטבע, ואז הוא מתאר אותו במשוואות על הלוח, הוא מתוך תצפיות על הטבע, אבל אין צורך להגיד שהטבע נוצר על ידי המשוואות הללו, אלא המשוואות מגלות את הטבע, הן לא צריכות ליצור אותו. אם תדמה שזה העולם לא היה, ואחר כך היה ברצון השם, בעת שרצה ואיך שרצה, לא תצטער בחקירה איך התהוו הגופות, ואיך נקשרו בהם הנפשות, ולא תדחה נפשך לקבל את הרקיע והמים אשר מעל השמיים, שראינו ראינו לאל, כתוב לי פה עמוד קוף כף זין, שהפילוסופים לא הכירו במציאות מים אשר מעל הרקיע, ואת השדים אשר יזכירו מחכמים, גם את זה לא תדחה נפשך לקבל, ואת החדשות, דהיינו העתידות שמצפים להם, כימות המשיח ותחיית המתים והעולם הבא, ומה אנו צריכים לזאת התחבולה, דהיינו להסבר שכלי בהישארות הנפש אחר כלות הגוף. אנחנו לא צריכים להבין, כן, כמו שאריסטו הסביר לנו, איך ייתכן שהנפש נשארת, הרי הנפש היא כוח בגוף, אז בכלות הגוף גם היא קלה, אלא זה לא כוח ההשכלה שבאדם, המושכלות שהאדם הזכיר, קיום הנפש וקיום מושכלה, ואותה היא והוא דבר אחד וכו', כבר הוא בעצם נותן הסבר שכלי, פילוסופי, להישארות השכל. ריאל אומר, לא צריך את זה, כאילו, זה יפלא מהשם דבר, העצם, הנפש היא עצם רוחני, שעומד לפני השם לנצח. בטח לפניו. כן, ריאל היה תלמיד עריף, הוא היה בערך כמעט קרוב ל-100 שנה לפני הרמב״ם, משהו כזה. ומה אנו צריכים לזאת התחבולה בהישארות הנפש אחר כלות הגוף, והמודיע הנאמן המקובל, משה רבנו, כבר אימת אצלנו היהודים, כבר אמר לנו שמי שישמור את הרעו מצוות יאריך ימים, הניחם שיהיו רוחניים או גשמיים. נראה לי שהכוונה ש... הוא מתכוון כאן שבין אם תתפוס את העולם הבא כמו עולם הנפשות, כמו שהרמב״ם תופס, או אם תתפוס את העולם הבא כעולם התחייה, כמו ש... כמו רס"ג והרעבד ורמח"ל, בין אם כך ובין אם כך, גמרנו. לא ההודיעה, לא צריך לשבור את הראש איך זה יהיה. תשאיר לו שהוא יתמודד עם זה. לא ענייננו. ואם תלך אחר דרך ההיגיון לקיים בה הדעות ולבטלן, כן, אם השכל יהיה מדד שרק דבר שהשכל יכול להסביר אותו, יכלו החיים ללא תוצאה, כאילו כל חייך תשבור את הראש. ומי ערב לנו לאמיתת מה שהבנו, שהנפש עצם שכלי אינו מוגבל במקום ולא תשיגהו הוויה ולא הפסד? מי אמר שבאמת הישארות הנפש ובעצם הישארות השכל, מה שהבנו, כוונה אליבא דה הפילוסופים, ובמה זה תובחן נפשי מנפשך או מן השכל הפועל ושאר העילות והעילה הראשונה? זה מה שאמרתם פה נכון מאוד בשבוע שעבר וכולי, שכאילו אם בעצם כל מה שנשאר זה המושכלות שהאדם השכיל, אז איפה אני פה בסיפור, ואיפה האינדיבידואליות, כאילו אם זה בעצם ידיעות ולא היודע עצמו. ועוד איך לא יתאחדו נפש אריסטו ונפש אפלטון וידע כל אחד מהם חברו ואמונתו ומצפונו, הרי הם כולם מחוברים לרשת של השכל הפועל. וכל הפילוסופים איך לא ישכילו מושכליהם בבת אחת כמו שהם אצל האל ואצל השכל הפועל, כמו ששאלתם נכון בשבוע שעבר, למה לא ראינו את האדם הזה שאצלו תהליכי למידה לא לוקחים זמן אלא זה ישר ככה במופתים חתוכים וכו'. ואיך תשיגי משכחה אם הם באמת התאחדו עם השכל הפועל? ולמה יצטרכו למחשבה במושכליהם חלק אחר חלק, כאילו לתהליך של למידה? ועוד איך לא ימצא הפילוסוף את נפשו כאשר ישן וכאשר ישתקר וכאשר תפגעו מחלה או מכה במוחו וכאשר יזקין ויבלה מזוקן? כאילו כן, מה קורה לפילוסוף שלקה באלצהיימר, אז רמת הידיעות שלו זה ביותו במטבו, או לוקחים בחשבון את הסניליות שלו, את מה שהוא שכח והתבלבל? מה? כן, בדיוק. אז מה?
הגמרא והתחיל לקרוא מגמרא אחרת בעל פה.
הלוואי עלינו כאלה שברי לוחות. ומה נאמר על מי שהגיע עד קצה חוכמת הפילוסופיה וקראו בלבול המראה השחורה, כן, דיכאון או פגיעה נפשית ושכח כל חוכמתו, האם אין ההוא הוא בעצמו או נאמר שהוא זולתו? כן, אם אין בעצם איזה נפש נצחית אישיותית אלא רק ידיעות, אז אתה הולך אחר מהדורה כמה או אחר מהדורה בטרה. ועוד, כן, האם התחלפה אישיותו? ועוד, נניח שהוא עברי מחוליו בהדרגה והחל ללמוד מההתחלה והזכין ולא השיג החוכמה הראשונה, האם יהיו לו שתי נפשות נבדלות, האחת זולת האחרת? ועוד, נניח שנשתנה מזגו אל אהבת הניצוח, הווכחנות והתאבות, האם נאמר שיש לו נפש בגן עדן ונפש בגיהנום? נקט לשון מליצה, שהרי לדעת הפילוסוף אין מושגים כאלה, אבל שאלה האם מציאותו טובה או רעה. אדם שיצא מהאיזון המוסרי שהפילוסוף בהחלט מעריך אותו, כן, רק הפילוסוף מעריך את האיזון המוסרי, כי אם אדם הוא לא מוסרי והוא נוטל את האבטנות לכעס וכו' וכו', אז הוא גם לא חושב ישר, כן, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. כאילו המוסר הוא לא ערך עצמי אלא הוא נועד כדי שתוכל לאחר כך לפתור משוואות בצורה נכונה, אז כדאי גם שתהיה ענוותן ובעל חסד. בטח שזה קשור, כי אדם, נגיד, וכחן, אז הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש, הוא תמיד יהיה צודק, הוא סתם עקשן, נכון? הוא אדם כעסן, שאדם כועס, הוא מאבד את שיקול הדעת. ואדם תאוותן, אז הוא לא, אין לו מסירות נפש על החוכמה.
זה לא כאילו ענבה עמוקה, בצורה לשבן עוד
פה, זה משהו פרקטי מאוד, משהו, כן, אין החינמי, זה קליפה כזו. זה גם לא ערך של עצמו, זה משרת משהו אחר, כן? במידה מסוימת אצל הרמב״ם זה בדיוק הפוך, הרי הרמב״ם ככה כל המורה הוא עוסק בידיעת השם, ובפרק האחרון הוא פתאום עושה איזה פרסה כזו ואומר ש כן, בזאת התהלל המתהלל מה מטרת האדם בעולמו, השכל וידוע אותי, שזה ידיעת השם, כי אני השם עושה חסד צדקה ומשפט בארץ, כי באלה חפצתי. כאילו התכלית של עבודת של ידיעת השם, ודרך אגב בתנך, מי שיבדוק את המושג דעת אלוהים בתנך, זה לכל אורך הדרך להיות מוסרי כמו הקדוש ברוך הוא. כן, מה זה? בסדר? נכון? ובתורה, והלכתה בדרכה, מה הוא נקרא כך וכך, אף אתה יהיה כך וכך. אז אתה צריך לדעת אותו לא כדי שתוכל להעביר עליו הרצאות, אלא כדי שתוכל ללכת בדרכיו. כלומר, בעצם הידיעה נרתמת לטובת המוסר, ואצל הפילוסופים זה בדיוק הפוך. מה הכוונה? אין ערך עצמי למוסר, אין משהו הגיוני בלהיות מוסרי. אז המוסר תועלתני, כדאי להיות כך וכך, כי אז אתה תוכל הכי טוב לפתח את דעתך. בסדר, אבל יש ערך עצמי בענבה, זה לא כלי למשהו אחר. זה העניין של עצמו. זו המצווה עצמה, זה לא הכשר מצווה. זו המצווה. זה לא שזה יביא אותי להידמות, זו ההידמות. האדם לא נדמה באמת לקדוש ברוך הוא, זה לא שזה יהפוך אותי לאלוהי. זו ההידמות. להלך במידות שהוא נקרא בהן. אפילו לא הייתי אומר שיש לו, אלא שהוא נקרא בהן. מה הוא נקרא? רחום בתורה אף אתה יהיה רחום.
נקרא
עליו
בגלל הערך הזה, לא?
מה?
נקרא עליו רחום בגלל הערך של
הענווה
ורחמים.
נו.
גם
אנחנו מסכים לדברות דרכה, זה... אני הייתי אומר הפוך. לדעתי יש ערך לענווה ולרחמים בגלל שהוא נקרא בהם. לא שהוא נקרא בגלל שיש ערך, אבל לא משנה. טוב, ככה נראה לי, אני לא רואה כאילו איך אפשר להעמיד מוסר אנושי ולהחליט מה טוב ומה רע בלי שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא זה שאמר לנו שזה טוב. אחרת זה נתון לוויכוח.
היו עולם הרבה ניסיונות בהיסטוריה והחידוש של המוסר.
מה, להעמיד מוסר אנושי?
בואו, זה לא, יש לו חמש שיעורים על זה.
למי יש?
יש חמש שיעורים, אחד על קאנט, אחד על הובס, לוק, כל ה...
זה לא מי יודע מה מחזיק, אפשר להתווכח על זה, לא יש בזה היגיון מסוים, אבל אפשר להתווכח.
במעשה זה לא
יחזיק. כן.
יש הרבה מידות
שהן משהו
לא נקרא.
כמו למשל? איך?
בטח.
לא דווקא בתורה. לא יודע אם כתוב עליו ענב, אבל מרום וקדוש ישכון ועת דקה ושפל רוח. זה מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא רין ותנותו, היא התנהגות. מה? הקדוש ברוך הוא, למה? הקדוש ברוך הוא לא, למה הוא לא מודה לדברי בשר ודם? הוא לא יכול לחזור בו? סלחתי כי דבריך? הוא לא מתעקש סתם. לא, אני אמרתי, אז אני אמרתי, ואתה לא תגיד לי מה לעשות. לא, רק משה רבנו משכנע אותו, הוא דברי טעם, הוא אומר, בסדר. הרבה פעמים, ככה. וכו'. טוב, איפה היינו? ואלו הם הגבולות של החוכמה אשר תעשה בהם נפש האדם נבדלת מהגוף בלתי עובדת. כאילו, מה המינימום כדי לזכות בכרטיס כניסה אל הנצח? איזו רמת ידיעה צריך? אם בכל ידיעת הנמצאות, הרי הרבה נשאר לפילוסוף שאינו יודעו ממה שבשמיים ובארץ ובים. אם זה הכל או לא כלום, אין מישהו שהוא הכל. ואם מספיק קצת, הרי כל נפש מדברת, היא נבדלת. לפי שהמושכלות הראשונים טבועים בה, אז כל אחד זוכה להישארות שכלית מסוימת, כי יש דבר שכל אחד נולד עם ידיעתו. ואם אמנם תיבדל הנפש בציור המושכלות העשרה, אני חושב שהוא מתכוון לעשרת הקטגוריות, כן, של אריסטו, שזה השאלות הכי ראשוניות שאתה שואל על כל דבר. ואם אמנם תיבדל הנפש בציור המושכלות העשרה ומה שמעליהם מהתחלות המחשבה, דיינו מה שבמושכל ראשון אדם אומר, ויקללו בהם הנמצאים כולם כשיקחם הגיוניים מבלי להתחקות אחר חלקיהם. מה יכול להיות שדי לדעת את הדברים באופן כללי בלי לפרט ובלי להוכיח, הרי זו חוכמה קלה תושג ביומה, כאילו שלושה ימים של קורס מרוכז. הנה פה סעיף י' ב' כבר נותן לך את השקפת העולם הפילוסופית באריזה קומפקטית, אז עם זה אתה הולך וזוכה להישארות השכל. הרי זו חוכמה קלה תושג ביומה, ורחוק מן הדעת שיעשה האדם מלאך ביומו. ואם אין מנוס מלהתחקות אחריהם ולהקיף אותם הגיוניים וטבעיים, כאילו לחקור ולהבין כל דבר, למה זה כך, לא רק את השורה התחתונה, הרי זה דבר בלתי מושג, ולפיכך הוא, האדם, עובד וחלה בלי ספק לדעתם של הפילוסופים. הנה כבר התפתית לדמיונות נפסדים, וביקשת מה שלא נתן לך בוראך יכולת עליו, ולא הוא שם בטבע בשר ודם השגתו בהיקש, אבל הוא שם זה בטבע הסגולות מסגולת בני האדם, בתנאים אשר הזכרנו. כלומר, אדם זוכה להישארות הנפש, קודם כל אם הוא שייך לסגולת בני האדם, דהיינו אם הוא יהודי, ואם הוא מכיר בזה שהמפתח לגן עדן נמצא במה שהקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות, בלי להבין איך זה עובד. יהיו להן אותן הנפשות אשר... מה? שמה? בתנאים אשר הזכרנו. יהיו להם אותן הנפשות אשר יציירו העולם בכללו, ויראו אלוהיהן ומלאכיו, ויראו קצתם את קצתם, וידעו קצתם מצפוני קצתם, להבדיל מאריסטו ואפלטון שלא ידעו, כמו שאמר גם אני ידעתי החשו. נכון, כמו שאמרו שם לאלישה, שאתה יודע שהיום אליהו מסתלק, אומר כן אני יודע, איך הם ידעו? ידעו. ואנחנו לא נדע איך זה ובמה זה אם לא שיבואנו מדרך הנבואה. ואילו הייתה חוכמת הפילוסופים בזה אמת, היו משיגים אותה, את הנבואה, הועיל והם מדברים בנפשות ובנבואה, אך הם כשאר בני אדם. אמת שיש להם יתרון בחוכמה האנושית, הם מאוד מוכשרים, כמו שהיה אומר סוקרטס לאנשי אתונה, נדמה לי שכבר ראינו את זה במאמר הרביעי, הוי העם, אני איני מכחיש חוכמתכם האלוהית, אלא, כן, אבל אני אומר שאיני יודעה, אבל אני חכם בחוכמה אנושית. כלומר, אני לא מאשר ולא מכחיש, אני לא מכיר כזו חוכמה של התגלות, אני מבין בחוכמה אנושית מלמטה למעלה. כן, כן, ד' ד' ג', ראינו את זה, יישר כוח.
הוא אומר שהדברים הבא זה דווקא יהודים.
יכול להיות שהעולם הבא, א', יכול להיות שריאל חשב כך, יכול להיות שהוא התכוון שעיקר עולם הבא, עולם הבא במדרגתו, לא יודע אם כאן אפשר לדייק שלדעתו לחסידי אומות העולם אין חלק לעולם הבא. חסיד אומות העולם הוא נספח, כן, הוא מקיים שבע מצוות, כי בתורת ישראל כך ציוו, אז יש לו איזה אחיזה, אבל היא זה בדיוק העניין. בקיצור, והכל קשור לציר המרכזי של הספר הזה, ש... לא עובדים את השם בסברות אנושיות, אלא יש מדריך מלמעלה למטה, שמי שיוחז בו עובדתית יזכה, ומי שלא, לא. לא משנה אם זה מובן או לא מובן, מה ההיגיון, אבל זה עובד בפועל. כן, נכון, נכון. ויש להם התנצלות לפילוסופים, יש להם תירוץ, מאחר שהוצריכו להקשיהם, להיעדר הנבואה והאור האלוהי אצלם, שכללו את החוכמות המופתיות שכלול שאין שיח הרב והתייחדו לזה. נדמה לי שזה גם ראינו כבר במאמר הראשון, שכאילו ההישג, המאמץ וההישג האנושי האדיר, המאוד מרשים של יוון, זה בעצם בא לחפות על חיסרון במסורת. על חיסרון בהתגלות. אז בסדר, אנחנו מאוד מעריכים אותם על מה שהם עשו בנתונים שהיו להם, אבל אנחנו כאילו לא צריכים אולי את כל הדרך הקשה הזו. בסדר, נעמוד פה.
אפשר להגיד שכמו לימוד משמע, כמו שדן יותר יותר לסצל את פה, יותר יורד דם על זה וסוף הנפש, אז אולי הוא מתחבר אליו, לא משנה כמה הוא השיג.
לא,
זה גם אחד ההבדלים בינם ובינם, אצל הפילוסוף המאמץ הוא לא משנה בכלל.